You have reached your destination.
הסינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין וחן שיר.
היי, אני גלית גלפרין.
ואני חן שיר.
בפודקאסט נחקור את המפגש בין כלים של בינה מלאכותית לתחומי חיים שונים. בכל פרק נעסוק בתחום אחר.
והיום בפרק, הוליווד ותעשיית הסרטים. איך דיסני מיישמים כבר היום טכנולוגיות AI, מה הולך להיות עתיד היוצרים, ועורך מיוחד דורון פז, שיספר לנו על תהליך יצירתי של סרטי קולנוע לילתיים באורך מלא, ואיפה הבינה תופסת מקום.
ובואי ככה נתחיל ונפתח דווקא בדיסני, למרות שזה לא פרק על דיסני, אבל אי אפשר לדבר על הוליווד בלי לדבר על דיסני. ודיסני כמשל, ואני מסתכלת, אני מחזיקה פה מפה של CB Insights, ואני ככה רואה, אנחנו גם נשים את זה אצלנו באתר שכולם יוכלו לראות, אבל אני מסתכלת ואני רואה מפה של הרבה מאוד סוגים של חברות שדיסני מושקעת בהם וקשורות לבינה מלאכותית ולטכנולוגיות חדשות, וזה פשוט כמות מטורפת. אני פשוט מסתכלת ואני רואה פה כלים או אזורים של אסטים של 3D, וירטואל ריאליטי, כתיבה של תסריטים ב-AI, ויצירת קולות סינתטיים, כל הנושא הזה של בכלל גיימינג ועולמות וירטואליים, וזה ממשיך וממשיך, וככה באמת מדובר פה לדעתי על מאות חברות. וזה אומנם לא פרק על דיסני, אבל חשוב לי להגיד שבינה מלאכותית היא חלק משמעותי מאוד ביכולות של יוצרים היום, אפילו אם אנחנו ככה רק מצטמצמות לתחום הקולנוע ויצירת וידאו. וזה מה שאנחנו קוראים Generative AI, שאני רגע רוצה לשים פה את ההגדרה לטובת מי שהצטרפה אלינו ולא מכירים. אז בעצם היכולת של בינה מלאכותית ליצור לנו אסטים חדשים, תמונות, טקסט, וידאו, בעצם על ידי שימוש בשפה טבעית. אני מבקשת משהו, אני יכולה לבקש וידאו של ילד מקפיץ כדור כדורגל, וככה אני כותבת את זה, וזה פשוט מייצר לי, לא צילמתי את זה, לא עשיתי שום הדמיות.
איפה אנחנו רואים את זה היום, את ה-Generative AI?
בתעשיית הסרטים אנחנו כבר יכולים לראות את זה בעצם בתהליך של ההפקה שלהם. למשל, כל הנושא של special effects, אוקיי? האפקטים שאנחנו עושים בסרטים. אז אם פעם הייתי צריכה, עכשיו אני רוצה לביים משהו בניו יורק, אז אני צריכה לסגור את הרחובות בניו יורק, ואני צריכה להביא ניצבים, ואני צריכה לביים, וברור לכולנו כמה הדבר הזה יקר, וכמה הדבר הזה הוא אופרציה מורכבת. היום אני בעצם יכולה לאמן אלגוריתמים, וכבר להחליט מראש שאני רוצה לייצר את האווירה הזאת. זאת אומרת, אני מייצרת את הרחוב בניו יורק, אני מייצרת את הקהל באצטדיון כדורגל, אני אפילו מייצרת את העננים, או כל סביבה שאני רוצה, חיות, ערים. ברור לשתינו שזה גם עניין של זמן וגם עניין של כסף, אבל זה לא רק בזה. תחשבי אפילו ברמת אנימציות, אוקיי? אני יכולה לחכות בעזרת אנימציה היום, אני יכולה הרי למדל גוף של אדם וממש לחכות את זה, שזה ייראה ממש אותו דבר. זה בינה מלאכותית יכולה לתת לנו את הסיפור הזה של להיות כמה שיותר קרובים למציאות.
בעצם לוקחים את ה... כשדוברת על בני אדם, אז לוקחים בעצם את הנקודות של הגוף ובעצם לומדים איך גוף זז.
כן,
ממדלים. בעצם הופכים את זה לדמות... בעולם.
נכון. Okay. אז גם דמות בעולם, וגם בעצם כל הפורמט עצמו פתאום יכול להיות אינטראקטיבי. תחשבי שעד עכשיו היית מסתכלת על סרטים, ואת בעצם צופה באופן פסיבי. זאת אומרת, לא יכולת לעשות שום אינטראקציה. ופה יש לנו בעצם כל הנושא הזה של virtual reality, אוקיי? זה פתאום מכניס אותך להיות באיזשהו מקום שהוא הרבה יותר פעיל. את יכולה להחליט, את יכולה לגעת, את יכולה להיות הבימאי ומה שנקרא לבחור, אוקיי? אפשר לעשות מזה גם סטורי טלינג שהוא הרבה הרבה יותר מעניין.
אנחנו רואים ממש סרטים בתוך זה, או שזה יותר שמור עדיין לגיימינג כשאני עושה VR?
אני חושבת שזה מתחיל להיכנס לתעשייה של הסרטים ברמת לבחון איך הדבר הזה עובד, לבחון איפה הדמויות האלה הן באמת נכנסות ויוצאות מהמציאות, או אפילו משולבות בתוך הסרט עצמו. כמו למשל בסרטים של ילדים. יש כזה גיל שהוא באמצע כזה שאתה כבר לא רוצה לראות את המצויר, אבל אתה עוד לא יכול לראות את הסרטים הריאליסטיים, ואז באמת יש לנו איזושהי מין קומבינציה כזאת, שהגיבור הוא אולי איזושהי דמות וירטואלית, אבל היא קורית נגיד ברחובות ניו יורק. ושם באמת מאוד מאוד מעניין לראות את כל הנושא הזה של, של virtual reality, וגם אגב ברמת הפרודקשן. זאת אומרת, לעשות סביבות וירטואליות, זה היום משהו שהוא הרבה יותר זול ממה שהוא היה, כי אני ממש יכולה לייצר את כל הסט עצמו בצורה וירטואלית.
איזה כלים יש היום לזה?
יש היום הרבה מאוד כלים שעושים את זה בצורה ככה פחות מקצועית, זאת אומרת, אם אני ואת כאחת האדם ולא יוצרות בימאיות או עורכות וידאו, יכולות היום לגשת לשירותים כמו Stable Diffusion ולעשות את זה, אבל יש גם ממש חברות שמציעות משהו שהוא טיפה יותר מתקדם, כמו Runway. אבל היום אנחנו באמת ככה יכולים לראות בינה מלאכותית, ואני שוב מדברת על דברים שאנחנו רואים בתוך חברות כמו דיסני, בתוך חברות כמו נטפליקס, שיש להם ממש Innovation Hub, והם ממש עושות את הניסויים מ-in-house. אז יש לנו כבר בינה מלאכותית שמייצרת לנו אבטרים, יש לנו מודלים סינתטיים שמייצרים מודולים של משחקים, כותבים לנו תסריטים, עושים לנו דיבור מסונטז. כל הסיפור הזה של היצירה של הוידאו משתנה מקצה לקצה.
כן. תראי, אני פעם אחרונה שהסתכלתי, דיסני הוציאה קליק כזה, שמאפשר לקחת צרכן צעיר ולהפוך אותו למבוגר והפוך. וברור שההשלכות כאן על תקציב הן מטורפות. יש כאן חיסכון מאוד משמעותי, אני מניחה גם בזמן וגם בכסף. אבל מעבר לכך, הסרטים הופכים להיות למוצר דיגיטלי. כלומר, כלי הבינה המלאכותית כבר יודעים למדוד היום תנועות עיניים, הבעות פנים, למדוד לפי זה כמה מעורבות, כמה הסרט נגע באנשים. יש לנו כבר המון המון אינפורמציה לגבי דאטה שמאפשר לנו לדעת יותר על המעורבות בסרט או בתוכן שאנחנו צופים בו.
האמת ששמעתי רעיון עם אחת החוקרות של דיסני, שמה הוא אריקה וריס דוגט, ומה שהיא בעצם אחראית עליו, יש לה תפקיד די חלומי, היא בעצם חוקרת במעבדות של הסטודיואים של דיסני, סטודיואים של החדשנות, והיא עושה שם, אחראית שם על פרויקטים של חדשנות, שבעצם מגיעים אליהם צוותים מכל האזורים של דיסני ביחד. זאת אומרת, יכול להיות צוות של אנשי סאונד, וצוות של אנשי וידאו, וצוות של כותבים, וזה נשמע ככה מאוד מאוד כזה משהו שהייתי רוצה פעם אחת לשבת ולהסתכל איך הוא קורה, כי כל צוות שם מביא את המומחיות שלו, יושב, הם יושבים ביחד, וממש בונים כלים חדשים לסטורי טלינג. ככה הם קוראים לזה, זה מה שהם מחפשים לעשות, והמבט שלהם כרגע הוא על הכלים האלה שיכולים לייצר להם נתח מאוד גדול של עבודה ולתת להם את האופציה למצוא דרך חדשה לגמרי או דרכים חדשות לגמרי לעשות סטורי טיילינג. זאת אומרת, זה מידיום חדש לגמרי שהם בוחנים אותו, והיא בין השאר גם אומרת מה שכבר ראינו גם בפרק על החדשות, שזה אפשר לקחת את כל המטלות השגרתיות והלא מעניינות שיש לאנשים, מה שנקרא עבודה שחורה כרגע, ולייצר משהו חדש לגמרי שלא חשבנו עליו עדיין.
מעניין. תראי, מה שאני שומעת מכל הסיפור הזה, זה משהו נורא מעניין. כי בעצם, יש כאן איזה, אם אנחנו תמיד מדברים על הפחד מטכנולוגיה חדשה, אז פה הם בעצם לוקחים את הצוותים שעובדים בדיסני, אומרים להם, בואו נאמץ כלים שיעשו לכם את העבודה קלה יותר, ונבנה כלים שיעשו את העבודה קלה יותר. זאת אומרת, הם מתוך עצמם כבר מבינים שהם צריכים להביא את השינוי פנימה, ולא מנסים בעצם להחליף את העובדים שלהם במשהו אחר, אלא באים ואומרים, אתם כבר נקדם אתכם לעבר העתיד, על ידי זה שנייתר לכם מטלות שאתם לא זקוקים לבצע יותר, וניתן לכם לייצר מטלות חדשות. וזה נורא מעניין. זה נורא מעניין בתפיסה בכלל של חברה.
זה נכון, זה נכון. אני כן רוצה להגיד לך שיש גם דברים שהם בודקים את העובדים. זאת אומרת, כל הנושא הזה של ג'נדר למשל, אוקיי? אם אני כתבתי עכשיו איזשהו תסריט, ואנחנו מכירים כולנו את סרטי דיסני ופרינס צ'ארמינג, אם פעם הדבר הזה היה עובר, היום יש כלים, שוב, בגלל שהיום שוויון מגדרי יותר חשוב, בגלל שיש בייס שלא רוצים שיהיה אותו, בגלל שהם רוצים באמת לעשות אינקלוסיב לכל הסרטים שלהם, אז הם ממש מעבירים את התסריטים בתוך כלי בינה מלאכותית, שזה התפקיד שלהם. זאת אומרת, התפקיד שלהם זה כביכול לבדוק את העובד או לבדוק את התסריטאי, לבדוק שאין בייס, לתקן איפה שצריך. זאת אומרת, הבינה המלאכותית היא כבר בשירותם.
הם כבר משתמשים בזה הרבה מאוד זמן. זה לא נולד אתמול.
נכון.
מעניין.
אגב, יש עוד הרבה מאוד שחקנים בתחרות הזאת של יצירת כלי וידאו. שווה אולי גם לחשוב על פרק בנפרד, כי זה באמת נושא מאוד מאוד גדול שהיום לא נספיק לגעת בו. אבל אפשר לקחת דוגמה מאוד פשוטה ומאוד פופולרית. גוגל. גוגל יצאה עכשיו עם מודל שהוא עדיין לא לגמרי, מה שנקרא, זה לא, עוד לא הכלי שיהיה בסוף, אבל היא כן הוציאה מחקר כבר על, על איזשהו כלי וידאו, שאת פשוט מתארת מה שאת רוצה, והכלי יוצר את זה עבורך. שוב, זה עדיין ברמת התינוק, אבל אנחנו כבר יכולות לראות לאן זה הולך, זה פותח את השוק המקצועי הזה לעוד ועוד תחרות, והתחרות הופכת להיות תחרות על קריאטיביות, כי בעצם תחשבי על זה, שאני ואת כרגע, אם אנחנו רוצות ליצור, אנחנו כבר לא בהכרח צריכות להיות שפילברג.
כן. נשמע בכלל שבמה שאנחנו שומעות כל הזמן, אנחנו חוזרות כל הזמן לסיפור הזה, בכל הפרקים שהקלטנו עד עכשיו, אנחנו כל הזמן חוזרות לסיפור הזה שהתפקידים משתנים, וכשאתה רוצה בעצם לייצר משהו בעולם שבו בינה מלאכותית תופסת חלק משמעותי, ואנחנו עדיין לא שם, אבל פנינו לשם, אלא יוצרים יש אחריות להיות יצירתיים. כאילו, היצירתיות עכשיו היא בראש סדר העדיפויות שצריך להיות לכל יוצר בתחום, בכל תחום שלו.
אני רוצה להזמין את דורון פז, במאי, תסריטאי וחצי מאחים פז. הוא אחראי על מתים לרגע, על ג'רוזלם, הגולם ופלן A שיוצא להקרנים ב-19 לאפריל.
היי דורון.
היי דורון.
אהלן, מה נשמע? מה קורה? מה מצב?
מעולה. אז ספר לנו על מה אתה עובד עכשיו.
הסרט שאנחנו סוף כל סוף מאוד שמחים לראות אותו בבתי הקולנוע עוד חודשיים, חודש וחצי, סרט שנקרא תוכנית א', פלן A, סרט שמספר סיפור אמיתי על הנקמה בנאצים, סיפור אמיתי על קבוצת ניצולי שואה שתכננה ב-1945 להרוג 6 מיליון גרמנים. אולי חלק מכירים את הסיפור של אבא קובנר על הרעלת בארות המים בגרמניה, אז עשו על זה כמה דוקומנטרים וכו', אבל זה סרט עלילתי, משחק בו אוגוסט דיאל, שהוא שחקן גרמני כזה מאוד גדול, ממזרים חסרי כבוד. משחקת בו סילביה הוקס מבלייד ראנר החדש. וגם מיכאל אלוני ועוזי אבי וכל מיני קאסט ישראלי, אישי גולן, קאסט ישראלי, אבל הסרט עובר אנגלית.
ותגיד, אני מבינה שהסרט הזה לא יצא לך לעבוד עם AI, אבל איפה אתה רואה את המפגש עם AI בעבודה היום?
שאלה מורכבת, זה דיול מורכב, אני מאוד, האנטנות שלי מאוד פתוחות לזה. אני לא קודר, אבל אני מנסה לשתות ולהבין את העולם הזה כמה שאני יכול. אני מודה שכרגע, כמובן שכולם יודעים שזה בחיתולים, אני חושב שבתעשייה שלי זה אפילו עוד יותר בחיתולים. יש בזה כמה אספקטים מדהימים שאפשר לדבר עליהם, יש בזה כמה אספקטים שאני עדיין חושב שהם קצת רחוקים מאיתנו. הרי קולנוע זה שילוב של המון המון אומנויות ביחד, מתיאטרון וצילום, והמון המון אומנויות מקובצות למין אומנות אחת. ויש בזה גם אספקט כלכלי כמובן, של עסקי, ויש את המשפט הידוע שהטביע התסריטאי הכי גדול בכל הזמנים, התסריטאי של הנסיכה הקסומה, אם אתם מכירים, ועוד מיליון מיליון דברים, והוא אמר, nobody knows anything בתחום שלי. וזה נכון, זאת אומרת, אתה יכול לכתוב תסריט, אבל, ו-AI אולי יוכל לכתוב תסריט, אבל אף אחד לא יכול לדעת באמת מה יצליח. גם הוליווד הגדולה משקיעה על סרטים של 200 מיליון דולר ונופלת על התחת, ולפעמים היא מצליחה. אמנם בעזרת AI, וכבר שמעתי על חברות שעושות את זה אפילו לפני כמה שנים כבר, יש חברות שיודעות לנתח את הסיכויי ההצלחה הכלכלית לפי סקן של תסריט. זאת אומרת, אתה מעביר לאינפוט של תסריט ברמת ה-PDF, החברה הזאת יכולה לתת לך הערכה כללית עד כמה כלכלי, סיכויי הצלחה כלכליים יש לך, וזה כאילו מצד אחד mind blowing ומדהים. סתם לדוגמה. שמעתי או קראתי, לא זוכרים שהוא אמר לי, שאם יש סצנה בסרט אקשן, שהגיבור, יש לו איזושהי אינטראקציה נורא קצרה בתוך המרדף עם ילד קטן, שמסתכל עליו ואומר לו, היי, אני מזהה אותך, ויש איזו מין אינטראקציה שכולנו מכירים מהסרטים, שבאמצע כל המרדף פתאום הילד, הגיבור בורח למכונית, ועושה איזו בדיחה עם הילד וממשיך את המרדף, אז הסיכויים שקהל צעיר, בני 11-12, יאהבו את הסרט, הוא כך וכך גדל, וראיתי זה תוכנת AI די מרשימה שיודעת לנתח את הדברים האלה. זה ברמה הטקסטואלית. אני גם יכול להבין למה זה לא עובד. כי כמו ש-AI עדיין לא יודע לכתוב את המטאפורות ואת הדימויים של הכי טובים בעולם, אולי הוא יגיע לשם. אבל כרגע הם עדיין לא כותבים שירה בצורה מושלמת, כמו שמשורר טוב ידע. אז אני חושב שהמצב הוא אותו מצב גם בכתיבת תסריט. אז יש לנו עוד לאן לקחת את זה. זה עוד לא שם. אולי זה ילך לשם.
מה אתה חושב שכן? מה אתה חושב שכן כרגע בשל, או מה אתה חושב שכן כרגע יכול לסייע ליוצרי סרטים, יוצרי סדרות, בתוך כל הכלים, כי בסוף אנחנו מכירים היום כבר כלים כמו runway, שהם מתיימרים כרגע לייצר לך כל מיני סצנות ומידולים ותלת, והרבה מאוד דברים שכאילו אולי בשלב של תכנון, או אולי בשלב של brainstorm, יכולים להיכנס. ברור לי שזה לא יכול כרגע להיות במצב שזה מחליף את כל העשייה, כי אמרת ובצדק שזה הרבה מאוד אומנויות ביחד, אבל האם יש משהו שאתה כבר רואה ומזהה שבטווח של השנה הקרובה יהיה מאוד משמעותי לתעשייה הזאת?
אז בהחלט, כן, אני חושב כמה דברים. קודם כל לגבי ג'ן 1, כמובן שיש את מידג'רני שאני משחק איתו ואני מאוד נהנה מזה, אפשר עוד מעט לדבר על מה אני עושה עם זה כרגע. אני חייב להגיד שברמת הוידאו, אני עדיין חושב שבעתיד הקרוב, שוב אני לא נביא ואני לא, אני רק הערכה פרטית שלי, זה מאוד יכול לשמש כל ענייני ה-AI והמחוללים הגרפיים של, אני לא יודע אם ראיתם את ה-Gen 1 הזה, זה די mind-blowing, זה די מדהים שאתה מצלם את עצמך, הולך ברחוב לדוגמה, ואז אתה אומר לו, תעשה את זה בסגנון של לגו, ואז אתה רואה את עצמך, הולך ברחוב, בנוי מלבנים של לגו. זאת אומרת, זה מדהים. או שאתה רואה מודל תלת-ממדי, ואתה מלביש עליו דמויות. עכשיו, זה לא דברים שאנחנו לא מכירים, אבל זה פשוט, בעולם המסורתי שלי, כל ה-VFX, מה שנקרא, אפקטים מיוחדים, זה תהליך מאוד מורכב ומאוד ארוך וסיזיפי של טכנאים, לא טכנאים, אומנים, סליחה, שיושבים ואנימטורים ומעצבים שעושים את האפקטים האלה, רואים את זה המון מן הסתם בפרסומות, וזה פשוט הולך להיות הרבה יותר קל בקטע הזה. זאת אומרת, הפילטרים, מה שנקרא, לאבד את התמונה וליצור את האפקטים האלה ולנקות רקע, שזה גם אפילו הדבר הכי בסיסי, אתה מצלם את עצמך ויש עמוד חשמל ברקע, פעם היית צריך לעבור פריים פריים ולנקות את זה, מה שנקרא רוטוסקופינג, היום בלחיצת כפתור הוא מנקה לך את העמוד חשמל מהפריים, כשהמצלמה זזה וג'רקי, ומשלים את הפיקסלים בהתאם. אז אני חושב שזה מאוד יזרז ויקדם ויהפוך לעוד כלי עבודה בעולם של VFX, של אפקטים מיוחדים, שכמעט אין סרט היום, בלי זה באיזושהי רמה, אני לא מדבר על סטאר וורס וכאלה כמובן, אני מדבר אפילו על דרמה שצילמת שוט ובחלון מאחורה איזה ניצב יסתכל למצלמה ואתה רוצה למחוק את זה, אז סתם, דוגמה מפגרת, אבל זה כאילו זה יכול להיות נורא פשוט היום. מאייר מאוד ידוע בארץ אמר לי שגם כשיצא הפוטושופ, אז כולם היו בהיסטריה וכולם חשבו שזה סוף עידן המעצבים, אני מדבר לפני 25 שנה, לא יודע כמה, מתי שהפוטושופ יצא. וכולם אמרו זהו, המהפכה, נגמר הכל, מעצבים יכולים ללכת לחפש עבודה אחרת, וכמובן שזה לא המצב, וזה הפך להיות עוד כלי. זאת אומרת, כלי טוב, כלי שחוסך זמן, כלי יעיל, אבל זה הפך להיות עוד כלי בארגז הכלי, ולדעתי, בשנים הקרובות זה יהיה אותו דבר עם AI וידאו. כבר היום ילדים בני 16 באפליקציות יכולים לעשות לך אנימציות ודברים מדהימים שפעם אני רק הייתי יכול לחלום עליהם, והיום אתה עושה את זה עם המובייל שלך, אז זה בטוח יקפוץ מדרגה, זה בטוח ישנה דברים כאלה, אולי יהפוך את הפרסומות ליותר זולות אפילו, ויותר מהירות, וכל העידן הדיגיטל והפרסומות אינטרנט יהיו יותר מגניבות, אבל זה לא ישנה את המהות הבסיסית של קולנוע, לדעתי. קולנוע זה עדיין קולנוע, וסטורי טלינג זה עדיין סטורי טלינג, זה פשוט יהפוך לארגז כלים מאוד מאוד טוב, שכמו שפעם לא היה גרין סקרין, ואז המציאו את הגרין סקרין וצילמו את סופרמן אף על מסך והפכו אותו לאף, אז כאילו זה עוד קפיצת מדרגה שכזו.
אתה חושב שזה יכניס אנשים חדשים לתעשייה הזאת? כי אולי קודם הייתי צריכה, לא יודעת, ללמוד משהו שהוא מאוד טכני, והייתה איזושהי עקומת למידה או עקומת כניסה, והיום זה מונגש בצורה שדי כל ילד יכול להיכנס עכשיו סתם, לעשות איזשהו, לכתוב איזה תסריט, אני מקצינה, yeah. כן, אבל לכתוב תסריט, לעשות את התמונה במידג'רני, ומחר בבוקר למדל, ילד שהולך, כמו שאתה אומר, בשימוש בג'ן 1, ילד הולך ברחוב, אני מבקש אותו בצורה של דובי, והנה עשיתי לעצמי איזשהו סרטון, אפילו ברמת, שוב, אפילו דברים שהם יותר קצרים, כמו הפורמטים של יוטיוב, כמו פרסומות, כמו דברים כאלה, אבל...
כן, אני חושב שלשורט פורם זה יעזור ויקפיץ, ואנחנו נמצא את הטלנטים האלה בני 16, שבאמת יעשו לך פרסומת לנייקי עם מידג'רני, ויהיה את הכוכב הזה, ואחלה, זה בטוח יקרה, אבל זה עדיין בעיניי לא נחשב שינוי מהותי, ושוב אני מסתכל בתחום, באספקט של סטורי טלינג וקולנוע וסיפור. יש פה קפיצת מדרגה מדהימה טכנית, ויכול להיות שפעם אנימטור שעבד 20 שנה, שהייתי עובד איתו, היה מבצע את זה, והיום האנימטור הזה יהיה שנה בתחום, ויוכל לבצע את זה. זה בהחלט יכול לקרות, ואולי אפילו נשמע הגיוני. כמו שהפוטושופ לא גמר את המעצבים, אני חושב שגם ה-AI וכל המחוללים הגרפיים האלה לא יגמרו את המעצבים, וגם לא את האנימטורים.
אמרת קודם שאתה משתמש במידג'רני בשביל היום-יום שלך, אז כבר איזשהו כלי AI, אז אולי תגיד גם איזה מילונת מה זה מידג'רני, ותספר לנו איך.
אני אישית משתמש בזה לצורה מאוד בסיסית שלי, של הדמיות ואולי יצירה של הדמיות פנימיות של, שלי בשביל למכור פרויקטים. שמעתי על קמפיין ראשון שנעשה עם זה כלפי חוץ על אוטובוסים, עם חיילת, תמונת חיילת שהשתמשו, וזה היה כלפי חוץ. אני עדיין לא מצאתי את השימוש המושלם בדבר הזה. זה פשוט נורא מלהיב אותי, אז אני משחק עם זה. אני לא יכול להגיד לכם שחיי השתנו בעקבות הדבר הזה.
אני מהאסכולה שמאמינה שהמודלים האלה, ככל שהם מתאמנים, וככל שיש להם פידבק מאנשים שהם כמוך, הם יוצרי תוכן, הם יוצרי סרטים, הם יוצרי סטורי טלינג, אז ברגע שיש לנו פידבק מהמכונה, יותר קל למכונה ללמוד ולהשתפר. איך אתה רואה את זה עוד שנתיים בסרט הבא שלך? או האם אתה בכלל יכול לדמיין, האם אתה נמצא באותו מצב עם אותם אנשים ואתם רק עושים משהו אחר, או שבכלל זה מה שנקרא המכונה תחליף לך חלק מהצוות?
זה יקצר תהליכים ויוזיל את העבודה שלי. זאת אומרת, אם אני אלך עוד שנתיים לבית פוסט, בית פוסט פרודקשן, אלה שעושים את כל האנימציה והכל לסרטים, ואני אבקש מהם דברים בסיסיים פשוטים, אז זה כנראה יהיה, סתם אני אומר, משמרת במקום 4 משמרות עבודה. להגיד לך שבעקבות הטכנולוגיה הזאת אנחנו נראה סרטים, אני מדבר על סרטים, סרטי קולנוע באורך מלא, אני כרגע זה התחום שלי, אני פחות מדבר על פרסומות. שנראה סרטים שעוד לא נראו כאן, לא, אני לא חושב שזה יקרה בשנים הקרובות, אני חושב שהדברים האלה דווקא קורים בעבודה, בפריצות דרך טכנולוגיות אחרות, נגיד סטאר, אבטאר 2 מן הסתם, זה ברייקטרו טכנולוגי מדהים. אבל אני לא חושב שזה ישנה את האומנות של סרט קולנוע. הכל באמת בסופו של דבר מזדקק לסיפור ולתוכן טוב, כמו תמיד.
אז מה שאתה אומר זה שאולי, אני הולכת להשתמש בביטוי קצת קשה, אבל אולי העבודות הסיזיפיות הקצת שחורות יתקצרו ויוחלפו על ידי מכונה, אבל מה שקשור לאומנות יישאר בעולם של היוצר, של הבמאי, של התסריטאי.
אני חושב שכן, אני, גם שם זה יכול לייעל אותי, זה יכול לעזור לי, אני סתם, אני ואחי כבר שיחקנו עם הרעיון עם צ'אט GPT לפני כמה זמן, ואמרנו לו לכתוב על איזה סרט שאנחנו עובדים עליו, ואמרנו לו לכתוב, תכתוב לי סיפור על הדמות הזאת עם הקונפליקט הזה ודדדדד, ואז התחלנו to tweak it והוספנו עוד קונפליקט, והוא כתב, זה היה די מדהים. יכול להיות שהלמידה תהיה כל כך אקספוננציאלית וכל כך טובה, שעוד שנה מהיום הוא כבר ידע לכתוב את הדברים האלה בצורה מושלמת, לא נראה לי, לא נראה לי, וגם אם כן זה יהיה נוסחתי וסחריני ולא הדבר, ולא היצירה הזאת שתבלוט החוצה.
אז שאלה אחת אחרונה, אם אתה רואה היום יוצר שרוצה כן להיכנס, הוא אומר טוב אני רוצה לשחק עם משהו ב-AI, מה היית נותן לו לעשות? טיפ?
אני חושב שאם אני הייתי היום בן 16 ורוצה לעשות סרטים מגניבים, שורט פורם כאלה ליוטיוב, הייתי פשוט עושה איזשהו סרט פנטזיה סלש סייפיי סלש משהו מאוד מאוד גדול ודורש VFX רציני, וכמובן דואג לבצע את זה בצורה טובה ופשוטה וביתית. אז הייתי הולך למקומות האלה, למקוד בז'אנרים מאוד מסוימים, זה יקדם יותר ויהיה קל יותר לבצע שוט של חללית בחלל, שוט של לייזרים, שוט של דברים שהם קצת יותר ז'אנריסטים ולא דרמה, מה שנקרא. אז אני הייתי הולך למקומות האלה, אני גם אוהב את המקומות האלה, אז כאילו אני חושב ששמה, שמה יכולה להיות הקפיצה, בטח של יוצרים צעירים.
תודה רבה.
זה כיף גדול, תודה רבה.
ביי ביי.
ויאללה, עוד 10 שנים נדבר, ואולי נראה איפה זה היה.
אם אהבתם ותרצו לשמוע עוד, עשו לנו סאבסקרייב באפליקציית הפודקאסטים הקרובה ללבכן, או כנסו לאתר singulariot.co.il ועקבו אחרינו.